מה שראינו ברוך השם במשך החודשים האחרונים זה בספר נצח ישראל, זה בעיקר מדבר כמו שראינו שם על עם ישראל, הסגולה של עם ישראל, הגלות של עם ישראל, הגאולה של עם ישראל, ספר תפארת ישראל, תודה רבה, הוא מרוכז, הוא סביב הנושא של תורה. חז"ל דורשים מסכת מגילה, והתפארת זו מתן תורה. התפארת זה כינוי וביטוי לתורה, ובספר הזה הוא מבאר מה זה התורה, מה זה המצוות, מה זה דברי חכמים, כן? כל מיני נקודות כאלו סביב העניין של התורה. וכדרכו המהר"ל כנראה מבין שהתפיסה שלנו לפעמים היא לא מדויקת לגמרי. לפעמים האדם יש לו איזה יחס מסוים למצוות, יחס מסוים ללימוד תורה. מה זה לימוד תורה, מה לימוד תורה פועל על האדם, מה המשמעות של לימוד תורה אצל האדם, אצל עם ישראל. אז הוא לאט לאט, פרק אחרי פרק, הוא בונה אצלנו מבט נכון ביחס לתורה. אז לכולם יש דפים, אנחנו נצא לדרך. כתוב כך, הקדמת המחבר. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. כן? זה פסוק שאנחנו אומרים בתפילה, מתי שמגבים את ספר התורה, בשבתות. המהר"ל אומר שיש בפסוק הזה איזה קושי. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. מה הכוונה? משה רבנו נותן את התורה לעם ישראל, שם את זה לפני. אבל אומר המהר"ל, היה אפשר להגיד את הפסוק בצורה קצרה יותר. היה אפשר לומר כך, וזאת התורה אשר שם משה לבני ישראל. זה אותה המשמעות. למה צריך להגיד לפני בני ישראל? לבני ישראל, נתן את זה בני ישראל. אבל זה שהתורה כותבת דווקא שמשה שם את התורה, שם את התורה לפני בני ישראל, זה כמו שמישהו מניש, משהו נותן לך ישר ליד, או מישהו מניח את זה לפניך. זה מונח לפניך, אתה תחליט אם אתה רוצה לקחת את זה או לא לקחת את זה. זה ההבדל. האם משה רבנו נותן לנו את התורה ביד, דוחף לנו את זה אפילו, או שהוא מניח את זה לפנינו? זה משמעותי מאוד ביחס שלנו כלפי התורה. בואו נתחיל לקרוא את מה הוא אומר. הכתוב הזה, הפסוק הזה רוצה לומר, רוצה ללמד אותנו, כי התורה חפץ מונח, כן? משה רבנו מניח את זה לפנינו, אז זה חפץ שהוא מונח, הוא לא דוחף לנו את זה, הוא לא כופה את זה עלינו, זה מונח לפנינו. כל הרוצה לזכות בה, יזכה בה. ולכך לא אמר בפסוק אשר שם לבני ישראל, מה כן כתוב בפסוק, אלא רק כתוב בפסוק לפני בני ישראל. מה ההבדל בין ההבדל המהותי בין נתינת התורה לישראל או הנחת התורה לפני בני ישראל, שהם יקחו. אז הוא מסביר. כמו הדבר המונח לפני כל הרוצה לזכות זוכה בה. זה הדגש. כל הרוצה לזכות זוכה בה. לא יכול להיות אדם שיאמר שהוא מאוד היה רוצה לזכות בתורה, אבל הוא לא מבין, הוא לא מצליח, הוא לא, אין לו רקע, הוא לא יודע לקרוא ארמית, הוא לא יודע לקרוא עברית, הוא לא יודע להבין מה שכתוב בפסוק, הוא לא יודע, אין לי את הכישורים, אין לי את היכולות, אין לי את החוכמה, אין לי את הרקע, אני לא יכול ללמוד תורה. לפעמים זה לא נובע מעצלות, זה נובע אפילו מרצינות, תשמעו, תורה זה משהו מאוד רציני, מאוד עמוק. אני? אני לא יודע, אני לא כל כך חכם, אני לא צריך להבין מה שכתוב בתורה. זה לא בשבילי, זה בשביל החכמים. החכמים הגדולים, הם יכולים ללמוד תורה. אני אכבד אותם, יחזיק תורה, אבל ללמוד תורה זה לא בשבילי. שוב, לא מעצלות, אלא מסוג של יראת שמיים כזאת. תורה זה רציני מאוד. לא כדאי שאני אכנס לתחום הזה. נגיד, אם יגידו לי עכשיו, אם אני רוצה להצטרף לצוות ש... לא יודע מה. מתכנן מנועים של חלליות או משהו כזה. אבי, אתה רוצה להצטרף לצוות, בוא תבנה איתנו את המנועים של החלליות. אני אגיד, זה לא בשבילי, אני חבל שאני אהיה שם בצוות. אני לא אצליח בזה, אין לי את הרקע, אין לי את הכישורים לזה. תקחו אנשים שהם מבינים בתחום הפיזיקלי או כל הדברים האלה, והם יעשו את הדברים האלה. זה באמת נכון אם אני אענה כך. למה? כי כל מקצוע בעולם שאדם רוצה ללמוד, למה הוא רוצה ללמוד במקצוע הזה? כדי להצליח. הוא רוצה ללמוד הנדסה כדי להיות מהנדס, לבנות דברים, להנדס דברים. הוא רוצה ללמוד רפואה כדי שיוכל לרפא אנשים. כמו כל מקצוע, כן, צריך להצליח בו. אם אני לא יכול להצליח במקצוע, לא יודע מה, אין לי חשיבה מתמטית. אין לי. אז אני לא יכול להיות מתמטיקאי. אז זה סתם בזבוז זמן. אין ערך ללמוד מקצוע שאני יודע שאין לי את הכישורים אליו. שוב, אדם יכול נורא להתאמץ, מתוך את היכולות שלו, ואולי כן לעסוק באיזה מקצוע שלפעמים הוא קצת מעבר ליכולת שלו. ואם יש משהו שלגמרי לא במגרש שלו בכלל, אז למה לך לעשות את זה? כי כל מקצוע שאדם לומד, כל תחום שאדם לומד, מה המטרה? מה היעד? להבין את הנושא. להקיף אותו, לדעת אותו, להיות חכם בו. אדם רוצה ללמוד רפואה כדי שהוא ידע את מלאכת הרפואה. אם הוא יודע שאין לו את הכישורים לדעת את מלאכת הרפואה, זה בזבוז זמן ללמוד רפואה. כי בכל מקצוע בעולם, כל תחום לימודי בעולם, יש מבחן אחד. מבחן התוצאה. האם אני אבין ואדע, אפנים, ויוכל להשתמש בחוכמה שאני הולך עכשיו ללמוד. אם יש לי רקע בתחומים הנדסיים, או פיזיקליים, או כימיים, בסדר, אז אני אצא למסלול, זה לא יהיה קל, צריך להתאמץ, אבל אני יכול להגיע ליד, אני יכול להקיף את החומר, לדעת אותו, ולהביא את התועלת, לעבוד בו. ככה אנחנו ניגשים לכל מקצוע. אדם הולך לבדיקה, לא יודע, נכון, יש כזה, הוא צריך לבדוק הכוונת לימודים. נכון, אז הוא בודק דברים שחורבים לכישורים שלו. אם הוא אדם הומני, אתה יודעת מה זה הומני? יותר דברים ספרו, זה, והוא לא ריאלי, מדעים מדויקים. אז הוא הולך לדבר הזה, לפי הכישורים שלו, ולפי האם הוא יגיע למבחן התוצאה, האם הוא יצליח. בסדר? אומר המהר"ל, לא ככה ניגשים לתורה. כל הרוצה לזכות בה, זוכה בה. רגע, אבל הוא לא, אין לו את הכישורים לזה. יש אנשים חכמים יותר, יש אנשים יותר רקע, עם יותר ניסיון, עם יותר יכולת למידה. הוא אין לו את זה. יש לו כל מיני קשיי לימוד, והוא לא מבין דברים חילופים בסיסיים, אז לא כדאי שיתעסק עם זה. הוא לא יבין בסוף את התחום. אפילו בתורה הוא לא יבין את זה. אומר המהר"ל, זה לא נכון להסתכל על התורה ככה. כי התורה, לימוד התורה, בעצם הוא מתחיל פה לזרוע פה זרים, להראות לנו שהתורה היא בכלל, בכלל לא דומה לאף סוג של חוכמה אחרת בעולם. לקחת את התורה ולשים אותה ברשימת המקצועות, הוא לומד משפטים, הוא לומד רפואה, הוא לומד הלכה, הוא לומד גמרא, זה בכלל לא אותה טבלה. זה לא קשור אחד לשני. לימוד התורה זה לא אחד מהמקצועות. נכון, למרות שבלוח, נכון, שיש את ה... נכון, זה לוח... המקצועות, איזה מקצועות לומדים כל יום, איך קוראים ללוח הזה? מערכת, כן? מערכת. אז במערכת כתוב, חשבון, אנגלית, תורה. חשבון, אנגלית, תורה. נכון, אז במשבצת יש דבר כזה. אבל זה בכלל לא דומה לזה בכלל. כן? התורה זה משהו אחר לגמרי. זה בא לידי ביטוי בזה שמבחן התוצאה הוא לא מה שמנהל אותנו. אני נכנס ללמוד תורה, אני הולך ללמוד משנה, הלכה, מדרש, מוסר, האם אני אגמור את כל הספר? האם אני אבין כל דבר שכתוב פה? האם אני באמת יגיע להתמחות בתחום התורני הספציפי שאני לומד בו? זה לא השאלות הנכונות. זה השאלות ששואלים באולפנה, בתיכון, באוניברסיטה. שם שואלים שאלות כאלה. אתה נכנס למגמה מסוימת. האם תוכל להגיע לגמר ולהכין עבודה ולעמוד במבחנים, לעמוד ברף? בכל תחום לימודי, האם תגיע לתוצאה או לא? אין, אדם לא יתגייס להיות, לא יודע מה, להיות טייס, אם אין לו את הכישורים שבשביל זה, אדם לא הולך להיות מהנדס או רופא או כל תחום אחר, או אחות, לא יודע מה. השאלה אם יש ריאליות שיגיעו להצלחה, להשלמת ידיעת התחום, לא משנה איזה תחום. בתורה זה לא כך. התורה זה לא מקצוע. התורה זה דבר השם. מה זה מקצוע? מה זה הביטוי מקצוע? איך אתה מחורם של הקומוזום? מה זה? נכון? כך כתוב בתורה. במשכן, המקצוע הצפוני, המקצוע הדרומי, את צדדים. כלומר, זה מקצוע, זה משהו מאוד מוגבל, ספציפי. חוכמת, לא יודע, החשמל. מתחיל מפה, למה פה? זהו, מאוד תחום, מאוד מוגבל. עכשיו, מי המציא אותו, את החשמל? מי המציא את המקצוע החשמל? מי כתב את הספרים? החוכמה האנושית. כמו כל המקצועות שאנחנו פוגשים, בסופו של דבר חוכמה אנושית היא זו שכתבה אותה. עם המון ניסיון, אחרי מאות שנים של מחקר רפואי, מדעי, וזה, אז יש לך ספרי רפואה. אבל הספרים האלה נכתבו על ידי השכל האנושי. אז גם אדם עם שכל אנושי, יש לו איזה יכולת, לא תמיד, לפי הכישורים שלו, להקיף את התחום הזה. ללמוד אותו לגמרי. הוא מקצוע, הוא צד, הוא מקצוע מסוים. אבל התורה זה משהו אחר לגמרי, זה דבר השם. לא אנחנו כתבנו את התורה. כלומר, גם הוא לא צד, הוא לא מקצוע, הוא אינסוף. התורה קדמה לעולם, החוכמה האלוקית, האינסופית, הרצון האלוקי, המגמות האלוקיות, הטוב האלוקי, היושר האלוקי, כל זה, זה אנחנו פוגשים את הקצה-קצה של התורה האינסופית הזאת. אז היא לא אנושית, ומילא גם אי אפשר להקיף אותה. זאת אומרת, טוב, אין לי מה ללמוד תורה, כי אם אני לא יכול להקיף את המקצוע, אז זה לא, לא. זה שאר המקצוע. בתורה לא באנו להקיף את המקצוע. לא באנו לגמור את כל הנושא, לדעת את הכל. שלמה המלך אומר, אמרתי איך כמה, מה זה אמרתי איך כמה? רציתי, כוונתי, הוא לא אמר את זה למישהו. זה פשוט לשון של הנביא. אמרתי איך כמה, אמרתי לעצמי, איך כמה, מי רוצה להחכים בתורה? והיא רחוקה ממני. ושלמה חכם מכל אדם. והוא אומר, היא רחוקה ממני. לא כי הוא עצלן, לא כי הוא לא חכם. לא, הוא חכם מכל אדם. והוא אומר, התורה לדעת את כולה בלתי אפשרי. זה לא בא לייאש אותנו. זה בא להגיד לנו במה עוסקים פה. עוסקים פה באמת משהו אינסופי. ככל שאדם הוא מחכים בתורה, הוא מגלה עוד מה יש לו להחכים בתורה, וכמה שהתורה, ככל שהוא יותר יתעמק בתורה, הוא יגלה שיש עוד עומקים, לא רק בשכל, אלא גם בנפש שלו. כי כשהוא פוגש את התורה, אדם שלומד פיזיקה לא משתנה אצלו דבר בנפש. אדם שלומד רפואה לא בהכרח משהו משתנה באישיות שלו, במידות שלו. אדם שלומד תורה, לא רק שהדעת שלו מתעמקת ומתפתחת ומתרחבת, אלא גם הנפש שלו מתרוממת. כלומר, זה לא מקצוע, זה דבר השם. וגם אם אדם אין לו את הכישורים, והוא לא יקיף הכל, והוא לא יגיע לעומקים גדולים, הוא יושב ועמל בתורה, דגש של המילה עמל, לפי כישרונותיו, הוא מתאמץ מאוד. זהו, הוא באירוע. הוא לומד תורה. הוא דבק בדבר השם, לפי כישורה, לפי יכולתו. כלומר, צריך לצאת מהמקצועות. לצאת מהמערכת, לצאת מהטבלאות של כל שאר המקצועות האחרים בעולם, שזה נכון לגביהם, שצריך לתבוע יד, מתי השלמת את המשימה, כמה קורסים עשית, כמה מטלות, או, יש תואר, אתה מומחה בתחום. בתורה זה לא ככה. בתורה זה אירוע אחר לגמרי. התורה זה פשוט לאמון, לברר את דבר השם. מה כתוב במדרש, מה כתוב ברש"י, מה כתוב בהלכה. אנחנו לפגוש את דבר השם, לפגוש את דבר השם. שוב, זה משפיע על הדעת שלנו. כלומר, לא רק האינטליגנציה, הדעת, חוכמה. חוכמה זה לא אינטליגנציה. חוכמת התורה זה לא אינטליגנציה. מה ההבדל בין אינטליגנציה לחוכמה? מתרגמים את זה כאחד מול אחד. אינטליגנציה זה אדם, הוא מאבד נתונים, יודע הרבה נתונים חשובים, הוא גם יודע לבנות מהם, לסנכן ביניהם. חוכמה זה משהו שמשפיע גם על הנשמה. אדם שיש לו חוכמת התורה, זה משפיע על האישיות שלו. חוכמת אדם, תשנימו את הפסוק, תאיר פניו. כן? כלומר, זה משהו שמאיר את כל האישיות שלו, מרומם את כל האישיות שלו. כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, פרקי אבות, נכון? 48 דברים שהתורה נקנית בהם, כל מיני מידות ותכונות ומוסר וזה, הכל כי נותנות התורה. למה? אם התורה זה ידע טכני, אז למה אני צריך לבוא עם כל כך הרבה מידות טובות? למה אני צריך לבוא עם כל מיני הכנות ותנאים וכו'? כי אתה בא לעסוק בדבר השם, שמצד אחד הוא עצום, הוא אינסופי, עליון, אלוקי ונשגב, מצד שני, גם אם קראת פסוק אחד, וזה היכולת שלך, זה הכלים שלך. ילד בכיתה א', קורא פסוק אחד, זה לוקח לו 10 דקות, הוא באירוע, הוא לומד תורה לא פחות מגדול הדור באותו הרגע. כי אנחנו נפגשים לפי הכישורים שלנו, בלי מבחן התוצאה. בסדר? נקרא את זה בפנים. ולפני כל הרוצה לזכות בה, זוכה בה. כל מי שרוצה לזכות בתורה, יכול לזכות בתורה. לא יאמר האדם, אומר המהר"ל, אל תאמרו כך, אל תחשבו. לא יאמר האדם כי התורה לא ניתנה, אלא רק לגדולי החכמים. שהם רחוקים מן הטעות. אל תגיד שהתורה זה רק לחכמים הגדולים, כי הם לא יטעו בתורה. זה מבט לא נכון על התורה. אבל, אלא, התורה ניתנה לכל. לא יאמר גם כן, אולי יש גאה בתורה. רגע, זאת אומרת, האדם אומר שהוא לא כזה חכם. אומר, אולי יש גאה בתורה. או שהוא חכם, אבל הוא נכנס לתחום מאוד מאוד עמוק וסבוך בתורה. הוא אומר, אולי אני אטעה. מהר"ל אמר, זה לא מעניין אותי. אל תגיד, אולי אני אטעה, אל תגיד, זה רק לחכם. זה בפקולטה, זה בתיכון, זה באולפן. אתה הולך לי עכשיו, אתה אומר לחמש יחידות בכימיה, לא יודע, זה לחכמים יותר, זה לא בשבילי, בצורה כנה, זה לא מתאים לי. עשיתי ייעוץ תעסוקתי. אמרו לי, תשמע, אתה לא ריאלי. אתה לא ריאלי להיות ריאלי, זה לא בשבילך. אל תעסוק בזה. בתורה אל תגיד כך. זה רק לחכמים, אולי אני אטעה. שוב, צריך להיזהר לא לטעות בתורה. צריך להתאמץ על התורה. אבל אל תחשוב שהגדרת מצוות לימוד תורה זה הצלחה להבין כמו החכמים ושלא יהיו לי אף טעויות. זה לא נכון. זה נכון במתמטיקה. איך הטעות במשוואה? הסתבכת, אתה לא מגיע לתוצאה המדויקת. וכן על זה הדרך בכל תחום שלא יהיה. בתורה לא צריך לחשוש לטעויות. כן? לא צריך לחשוש שאולי אני לא מספיק כמו החכמים הגדולים, שאולי כדאי שהם יטפלו בתורה. מרוב ענווה וצניעות, אני לא אכנס לתורה. זה לא נכון. כל אדם מישראל, לא משנה מה הכישורים שלו, מה הרקע שלו, מה הכישרונות שלו, כמה אינטליגנציה יש לו, כמה פסיכומטריות, זה לא משנה, יש לו יכולת ללמוד תורה לפי כישורי כוחותם. והעמל שלו, בגלל המילה עמל, לא התוצאות, לא ההברקות, לא הגאונות, לא הזיכרון שאתה זוכר כל מה שאתה לומד, לא. העמל. הגדרת מצוות לימוד תורה, לאמול בתורה. ואפילו אם אדם שוגה, כוונה שגגה, טעה, כן? הוא טעה בלימוד, זה לימוד תורה. אם הוא רוצה ללמד אחרים, זה כבר סוגיה אחרת. הוא יכול ללמד אותם טעויות בהלכה, וזה חמור מאוד. זה מה שכתוב בפרקי אבות, חכמים ייזהרו בדבריכם. צריך מאוד להיזהר בללמד אחרים. אבל ללמוד לעצמך, אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בחוכמה כל כך כל כך עמוקה ועליונה ואינסופית, הוא יודע שיהיה לנו קשה, הוא יודע שנטעה. הוא יודע שנטעה. צריך להגיד, כן. טוב, זו שאלה על המדרשה בכלל, מה את רוצה לפתוח פה עכשיו דיון?
לא, כי יש עניין לבנות לחקור ולהעמיק בתור, שדווקא לשמוע את התובנות בסוף שלהם, ולא דווקא להעמיק
את זה. נכון. לא, אבל מה שאני אומר, עמל, אין הכוונה שאני שובר את עצמי, אלא שיכול להיות שאני לא אצליח להבין לגמרי את הנושא שאני לומד, אבל אני מתאמץ כן. מתאמץ כן. אדם סתם קורא, הוא מלא כבר לא מתאמץ לדייק. הוא מנסה להבין מה החז"ל אומרים לו, מנסה להבין מה הרמח"ל מלמד, מה הרב קוק מלמד, מה המשנה מלמד, הוא מנסה להבין. כלומר, אם הוא טועה בגלל שהוא רשלן, אז הוא אומר, זה לא טוב טעויות כאלה. אבל אם אתה מנסה להבין מה כתוב, אתה לא מכבד את התורה, ואתה אומר, אני רוצה לנסות להבין מה כתוב. ולא הבנתי. או אולי גם טעיתי ואפילו לא שמתי לב שטעיתי. זה עדיין לימוד תורה. הלימוד תורה זה לבוא ללמוד את דבר השם. לנסות להבין את דבר השם. בקצת, בהרבה, הכמות זה לא הנושא בכלל. בפקולטה הכמויות הן משמעותיות. בלימוד תורה יש אדם אחד, בת אחת היא מגיעה, אין לה רקע, אין לה זה, זה לוקח לה 3 שעות להבין שתי משפטים במשנה. מישהי אחרת, היא, יש לה יותר רקע, אז היא הבינה את זה תוך 10 דקות. אין פה, היא לא עשתה יותר ממנו. מי התאמצה יותר? זו השאלה. כן? מי התאמץ יותר? לפעמים מזה שהבין הרבה פחות, הוא התאמץ הרבה יותר. כן? הקדוש ברוך הוא רוצה את העמל שלו. בסדר? העמל שהוא נוגע לכל סוג של לימוד. קחת את זה ברצינות, נסות להבין מה כתוב. בסדר? עכשיו, מאיפה הוא אומר את זה? מה זאת אומרת? הוא אומר שאדם, גם אם אדם טועה בתורה זה לא נורא, מאיפה הוא יכול להגיד דבר כזה? טועה בתורה זה חמור מאוד. כן, אני ככה, הבנתי, פחות או יותר, לא, זה, רגע, זה חמור מאוד לטעות בתורה. אז הוא מסביר. דבר זה פרשו במדרש. הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. כן, איפה הפסוק הזה מופיע? כל הכבוד. למרות שיר השירים לפני שבת? שזה מאוד מלחיץ נשים שאומרים להם שצריך להגיד שיר השירים לפני שבת, כי לפני שבת יש עוד כמה דברים לעשות. לכן אומרים הפוסקים, אפשר גם שיר השירים, מי שלא הספיק שיר השירים לפני כניסת שבת, יכול להגיד כל השבת שיר השירים. זה נחשב לעשות דבר בסדר. זה מאוד יכול להלחיץ. טוב, מה זה הפסוק הזה? הבאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. רבי יונה אומר, שני חברים העוסקים בהלכה, חברותה, או שתי בנות מדרשה עוסקות באיזה עניין לימודי בתורה. זה אומר בית אב של הלכה, וזה אינו אומר בית אב של הלכה. מה זה בית אב של הלכה? שלומדים כל מיני הלכות בתורה, בגמרא, אז אתה רוצה, הגמרא או המשנה מציינים הלכה מסוימת, שתי הלכות או 3 הלכות. כלומר, מציינים רק איזה כמה דוגמאות, אבל יש עוד הרבה 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 מצבים וסיטואציות הלכתיים שלא מצוינים בגמרא. אז איך אני אדע לפסוק מה שלא מוזכר במשנה, מה שלא מוזכר בגמרא? יש איזו מציאות מתחדשת, חשמל. לא היה חשמל ביתי עד לפני 110 שנים, לא היה חשמל בבתי. פתאום יש חשמל בבית. יש פה המון 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 הלכות חדשות, צריך ללמוד אותן. אז מהגמרא, החכמים לומדים בגמרא, לומדים את המקרים שמצוינים בגמרא, והם מוציאים מהם בית אב. מה זה אב? יש אבא ויש לו הרבה צאצאי. כן? הם לומדים את העיקרון, את היסוד של ההלכה, יסוד של ההלכה של אש בשבת. ממילא הוא יודע את הבית אב, אז הוא יודע להתמודד מול חשמל, מול לא יודע מה, גלי מיקרוגל, שזה לא בדיוק אש. הוא יודע להתעסק עם כל ה... מצבים המתחדשים על פי אותם בתי אב, על פי העקרונות היסודיים. כלומר, הם למדו חברותה, אחד מהם למד את הסוגיה בצורה כזאת שהעיקרון היסודי, הבית אב של ההלכה, מונחת לו. וכל מקרה מתחדש, הוא ידע איך להכריע בו. והשני, למד איתו את אותם השעות, באותו העמל, באותו המאמץ, והוא אין לו בית אב, הוא לא הבין את העיקרון הפנימי, את היסוד שחורז פה את כל סוגיית, נגיד, אש בשבת. אז מי יותר ממי? לכאורה הראשון. הראשון הוא עכשיו, הוא הבין את ההלכה לחלוטין, והשני לא. אומר המדרש, שני חברים העוסקים בהלכה, זה אומר בית אב של הלכה וזה אינו אומר בית אב של הלכה. אחד הבין את הסוגיה עד הסוף, אחד לא. אומר הקדוש ברוך הוא, דגלו עליי אהבה. מה זה דגלו עליי אהבה? דגלו זה כמו שככה מפרשים על המדרש שם, במדרש של שיר השירים, מסביר שם שהמשכן היה באמצע, נכון? שישראל חנו במדבר. המשכן היה באמצע, שם זה הכרובים, קודש הקודשים, ומסביב מה היה? דגלים. דגלים. כלומר, ישראל הם דגלו את המשכן. הם הקיפו מכל הצדדים. אז המדרש מסביר ככה שהקדוש ברוך הוא דגלו עליי אהבה, יש פה הקדוש ברוך הוא כביכול באמצע, ודוגלים אותו מכל הכיוונים, מתקיפים אותו מכל הכיוונים. עכשיו יש אחד שהבין את הסוגיה, הבין בית אב של הלכה, והשני לא. הם נתגלים אצלי באותה מידה, הם קרובים אליי באותה מידה. למרות שהוא הבין את העיקרון היסודי של ההלכה, הוא יכול לפסוק הלכות, והוא לא. בסדר? אמרתי גם בסוגריים, שלפעמים זה ש... שלא הבין, יכול להיות שהמל האיכותי שלו היה הרבה הרבה יותר, שזה גם משמעות גדולה מאוד. אבל זה הכל הראייה שהוא מביא מפה, להראות שהתורה זה לא במבחן התוצאה. כן? הוא הגיע לתוצאה של הלימוד, הוא לא הגיע לתוצאה של הלימוד, לא בגלל רשלנות. הוא התעמת יחד עם החברותה שלו כל היום. הוא לא, הקדוש ברוך הוא אומר, תגלו על האהבה. למרות שהוא לא הגיע למסקנה ההלכתית. עוד נקודה במדרש, אמר רב אחא, עם הארץ שקורא לאהבה איבה, כגון ואהבת, מה כתוב? ואהבת את השם אלוקיך. איך הוא קורא את ואהבת? הוא טועה בפסוקים. ואייבת, מה זה אייבת? מה זה איבה? זה שנאה, זה בדיוק הפוך. יש ואהבת את השם אלוקיך, ואייבת את, אי אפשר אפילו להגיד את זה. האם אתה אוהב או האם אתה שונא? זה בלבול חמור מאוד. זה לא כמו הדעה הראשונה שלו אומרת, הוא הבין את ההלכה, הוא לא הבין את ההלכה. פה מדובר פה במישהו, קורא לו עם הארץ, שהוא אפילו הוא הופך את המילים, שבש לגמרי את התורה שבכתב, את הפסוקים. אמר הקדוש ברוך הוא, דגלו על האהבה. עד כאן, שניהם שווים בעיניי. כן?
אבא, זה
נחשב
כאילו, הם הבינו את ההלכה,
הם
הבינו את
ההלכה. הלאה בבאללה. נכון, נכון. כל אדם שניגש לתורה צריך לגש לתורה מתוך רצון להבין את מה שהוא לומד עכשיו. בכל תחום בתורה, אם זה מסילת ישרים, או עניה, או הלכה, הוא רוצה להבין את זה עד הסוף. אבל שלא נטעה לחשוב, שאם אדם לא הגיע לתוצאה, כי הוא לא הספיק, הוא לא הבין, או הבין חצי מהעניין, אז אין לזה שום ערך. שלא נגיד, זה או הכל או לא כלום. בעולם המעשי, האקדמי, זה או הכל או לא כלום. אף אחד לא יגיד, יש לי שלושת רבי תואר בפיזיקה. זה שום משמעות בעולם הזה. כן? זה העמל שלו, וגם הידיעות של חלק העניינים של הפיזיקה, אין, זה, אם זה לא תואר שלם, אז כלום. כן? בתורה זה לא כך. כי מצד האמת, בעצם להקיף את התורה בצורה של שלמות, זה גם בלתי אפשר. כי התורה היא ארוכה מן הים. יש עוד עומקים, ועוד דברים, ועוד 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 מה ללמוד בתורה. כן, תמיד אומרים על הרב חיים קניאבסקי, אמרו עליו הרבה שהוא היה לומד את כל התורה כולה. זה הביטוי שנאמר עליו, כל התורה כולה. אבל ברגע שהוא סיים, זה היה כאילו איזשהו סדר של תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, כל השולחן ערוך, תור בית יוסף, זה סדר של עיקר התורה. הוא היה מקיף את כולו בשנה או שנתיים, ומה הוא היה עושה שהוא היה מסיים את כל התורה כולה? היה מתחיל שוב. למה? כי הנושא הוא זה לא להקיף. ואני בטוח שגם כל פעם שהוא הקיף את זה, היו לו עוד נקודות ועוד חידושים ועוד הבנות ועוד עומקים וכו' וכו'. גם הוא היה עובר הכל לזוהר, וזה ממש כל תחומי התורה היה לו איזה סדר כזה. כן? כי הנושא הוא לפגוש את דבר השם, לאמול, לנסות להבין יותר ויותר. לא מבחן התוצאה. בסדר? כן, מה? צריך רבנים בעם ישראל. זה הנקודה השנייה. הנקודה השנייה, מישהו הולך להיות רב שהוא פוסק הלכות, אז אי אפשר להגיד, העיקר הכוונה. אני משתדל להבין, לא, אתה יכול להורות הלכות, להטעות אנשים, וזה חמור מאוד. בסדר? אבל פה הוא מדבר על לימוד התורה לעצמו. לימוד התורה לעצמו. אם מישהי רק מתחילה ללמוד תורה, לא יודע באיזה גיל זה, והיא לא מבינה, והיא טועה, והיא לא מקיפה את הנושא, וזה מרגישה, זה כלום, זה כאילו, לא עשיתי שום דבר. לא עשיתי שום דבר. ככה יכולים להרגיש כל אדם, בחורים במכינה או ישיבה, יש בחורים במכינה שעושים שיעור ב', למה? הם עושים שיעור ב', שוב פעם את שיעור א'. כי אומרים שבשיעור א', הם מרגיש שלא הבינו לא בעניינים, לא הבינו מנגד מה, וזה, אבל הם למדו, הם התאמצו. אבל ירגישו שהם לא הגיעו לתוצאות, אז כאילו זה לא נחשב. אז זה לא כך. בכלל לא כך. עצם העמלנות שלנו להיכנס, להתחיל להבין את הרציונל של החז"ל, את הרעיונות, את המילים, את המושגים, זה. זהו, אנחנו כבר באירוע. אנחנו כבר בתוך מצוות לימוד תורה. קיום המצווה, כמובן, כל ההשפעות על הנפש שלנו, על החוכמה שלנו, כמו שאמרנו קודם. אבל זה הכל, כמו שהערת, זה הכל כשאדם לומד לעצמו. כשאדם בא ללמד לאחרים, זה כבר אירוע אחר. צריך הרבה הרבה יותר אחריות. אני מדלג איתכם פה. חמש שורה, רגע, ויש לכם את הדפים האלה. מצד שמאל, אמנם נראה, נכון? עכשיו, בסוף הפסקה הראשונה מצד שמאל למעלה. שלוש שורות לפני הסוף. סליחה, חמש שורות. לכך מברכים לעסוק בדברי תורה, נכון? יש, אצל האשכנזים אומרים לעסוק בדברי תורה, אצל הספרדים אומרים על דברי תורה. אז שואלים מפרשים, למה הלשון, אמר עליי אשכנזי, למה הלשון לעסוק בדברי תורה? מה זה לעסוק? מה זה לעסוק? מה זה עסק? יש עסק התורה, יש ביטוי כזה ברמח"ל. מה זה לעסוק? יש ביטוי בשבת, שאם מישהו עשה, עבר המלאכה בשבת במזיד, זה חמור מאוד, כן? אבל אם הוא עשה את זה כמתעסק, מתעסק. הוא עושה ככה בשבת, סתם מתעסק, פתאום נתלשה שערה. נתלשה שערה, זה אסור, זה מלאכת גוזז. אסור להסתפר בשבת. כן? אבל הוא מתעסק, הוא לא התכוון לזה. זה היה כאילו דרך אגב כזה הוא עשה את זה. אז מתעסק זה משהו כאילו, כאילו אתה לא שם לב. כן? שאתה עושה משהו בלי לשים לב. אבל, וללמוד תורה זה משהו שצריך מאוד מאוד להתרכז בו. מה הכוונה להתעסק בתורה? הכוונה שאתה מתעסק, אתה לא לגמרי, לא לגמרי מקיף הכל זה, אתה מנסה את זה, עוד נקודה ועוד משהו, עוד משהו, אתה לא מקיף את זה, זה לא הכל גמור, אתה לא גומר את ללמוד התורה, זה עסק, אתה כל הזמן מתעסק עם זה, כן? אז הוא אומר ככה, לכך מברכים לעסוק בדברי תורה, ואין שום מכוון ההלכה, או שאינו מכוון ההלכה, זה לא משנה, העיקר שאתה עוסק בדברי תורה. רק אלא שיכוון, יתאמץ ללמוד האמת. אף אגב ששגג, זה עדיין לימוד. הוא מסכם, הרי כי לימוד התורה לעצמו, זה דגש, כלומר זה לא ללמד לאחרים, ללמד לאחרים כבר צריך להיות הרבה הרבה יותר מדויק, שלא תטעה אנשים. הרי לימוד התורה לעצמו נקל מאוד, ואין צריך לחוש לשום דבר. לא משנה אם איזה רקע אדם בא, מאיפה הוא מתחיל, באיזה גיל הוא מתחיל, אם הוא בא תשובה, אם הוא לא יודע עברית, זה לא משנה. לימוד התורה נקל מאוד, כמו שהוא פתח את הפסקה, התורה מונחת. סליחה, כל הרוצה לזכות יזכה. כל אחד לפי כישרונותיו. בסדר? אני מכיר אנשים שברבע שעה ביום הצליחו במשך עשרות שנים להקיף המון 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 תורה. המון. טוב, יש הרבה סיפורים ודוגמאות, לא ניכנס לזה. זה לגבי לימוד תורה לעצמו. וכיוון ששאלתם על הנקודה הזאת, שסמיכה לרבנות, או בכלל, ללמד, לפסוק הלכה, אז אי אפשר לבוא ככה לפסיקת הלכה. אי אפשר לבוא ככה, כן, באופן כללי, ראינו, לא דייקנו, אי כך שזה, לא. ללמוד לעצמו, המבחן התוצאה הוא לא הנושא. בסדר? ללמד לאחרים, פה אתה צריך, כבר יש פה אחריות אחרת. מה שהוא אומר פה. אמנם, זה הפסקה השנייה מצד עצמו. אמנם לשום דברי תורה לפני זולתו, מה זה לפני זולתו? להגיש, ללמד, להעביר את מסורת הפסיקה, את ההלכות, כל הדברים האלה, לזולתו, לתלמידיו, לאנשים, הוא קשה. משתי פנים, משני צדדים. יש שתי מעכבים בלהעביר תורה, ללמד תורה, להורות הלכה. ללמוד לעצמו, אין תירוצים, אין מעכבים, כל עמל, כל ניסיון, גם אם הבנת או פחות או יותר, זה לימוד תורה. ללמד לאחרים, זה כבר אירוע אחר. מה שתי הפנים, מה שתי המעכבים? האחד, כי אם אינו מכוון ההלכה, מה הכוונה? הוא לא כיוון בצורה מדויקת, הוא לא הבין את ההלכה עד הסוף, להאיר עיני זולתו בדבר אמת, אין לו איזה משהו נקי, ברור, אמת ברורה ומדויקת, למה לא? אם הסוגיה לא ברורה, אם התחום ההלכתי הוא לא דבר דבור על אופניו אצלך, הוא לא מדויק אצלך, אל תלמד לאחרים. תגיד, אני לא יודע. מצווה לאדם לומר, איני יודע. מצווה נפלאה. לפעמים אדם לא נעים לו, שואלים אותו, אז הוא מרגיש שהוא צריך לענות משהו. כן? בגלל שהוא מתבייש, עדיף להתבייש להגיד, אני לא יודע. מאשר להטעות את האנשים מדבר הלכה. למה? כי תכלית מה שיכוון המניח דברי תורה לפני זולתו, מה התכלית? מה המטרה שאני מביא לו דברי תורה? להחכים אותו, בדברי אמת ויושר. אבל דרך האמת, כלומר הבנת התורה על אמיתתה בצורה מדויקת, רחוק משיימצא. זה קשה, זה לא קל. לדעת את התורה עד הסוף בצורה הכי מדויקת, זה לא דבר מצוי. מקושכם בדורות האלה שעבדה חוכמה בני אדם, כן, או יש איזו ירידת הדורות של התורה בחוץ לארץ, שהעם ישראל היו בגלות, כתוב כיוון שישראל גלו ממקומם, אין לך ביטוי תורה גדול מזה. היו המון צרות ואיסורים בגלות, אבל חז"ל מדגישים, אין לך ביטול תורה גדול מזה. היה סנהדרין, הם פסקו הלכות לכל עם ישראל, ועם ישראל נפוצו בכל העולם. בכל מקום, הרבנים שם, הפוסקים שם, התחילו ככה איכשהו לגרד את האירוע ולהתחיל לפסוק הלכות. ולכן באמת, יש כל כך הרבה מנהגים שונים, פסקים שונים וכולי, בהרבה הלכות. התורה התפזרה בגלות יחד עם עם ישראל. אז המעקב הראשון, אתה רוצה ללמד תורה? שאלה אם אתה באמת באמת מכיר את התחום הזה על בוריו ויוכל, אתה יכול להורות בו בצורה הכי מדויקת. זה הדבר הראשון. זה המעקב הראשון בללמד תורה. השני, זה הדגש פה שהוא רוצה להבין, אף אם הוא מכוון להלכה, כלומר, ההלכה ברורה לו, התחום הלימודי בתורה, אם זה גמרא, הלכה, משנה, אגדה, אמונה, מוסר, הוא מכוון. זה ברור לו לגמרי. מי יודע אם יהיו לרצון אם יפריב לזולתו. כלומר, המעקב הראשון אולי הוא לא יבין את התורה, אבל ניחא, נגיד שהוא מבין את הסוגיה הזו גם, הוא מומחה בתחום הזה והזה בתורה. אבל אולי לא ירצו לשמוע ממנו תורה. אז מה? אז מה, בעיה שלי? או בעיה של מי שמקשיב? שלא רוצה לשמוע. מה זה הדבר הזה? המהר"ל מדבר על כל מיני אנשים צרי עין, קנאים שלא... איך אומרים? ימותו הקנאים. כאילו, מה זאת אומרת? הוא לא רוצה לשמוע. למה המהר"ל מונה את זה כמעכב של ללמד תורה? הוא לא רוצה. אז מישהו אחר ירצה ללמוד. למה יכול להיות שאנשים יבואו לשמוע רב ולא ירצו לקבל ממנו תורה? מה? מידות? כי הוא לא מקיים מה שהוא אומר? כלומר, מרגישים שזה משהו חיצוני לו. הוא מרצה. כן? כלומר, זה לא, הוא לא חי את זה באמת? כן, יכול להיות. הוא עוד לא אומר. רגע, זה בעיה של מי? של הרב? אולי זה בעיה של התלמיד? יש את משה ודוד, הם היו יחד ביסודי, אחרי זה היו יחד בסניף. אחד הלך נהיה מהנדס, אחד הלך להיות רב. יום אחד מזמינים את הרב, משה ודוד, איזה מהם שאתם רוצים שהוא יהיה הרב, הוא מגיע לבית כנסת של... ולשני, הוא מדבר, והוא יושב ואומר, הוא, אני הייתי איתו מה עשימה? הוא רב, הוא ידבר, הוא לא יכול לקבל ממנו תורה. למה? למה? זה בעיה של מי? אתה אומר, בעיה של הרב. לא, לפעמים אולי זה בעיה של התלמידים. קנאה. קנאה? אולי. אולי. אולי שני חבר'ה שלמדו ישיבה, ישיבה אחת, ואחד נהיה רם. רב זה, וכאן יהיה רב סלב, רב מפורסם, רב מבוקש, לא יודע מה, מרצה, ממלא אולמות. אז יש קינה. קינה? אפשר להגיד שיש קינה בין תלמידי חכמים? יכול להיות, אבל להגיד ככה על ההתחלה, יש קינה בין תלמידי חכמים. זה נוראי. אתם פגשתם קינה בין תלמידי חכמים? בטוח שלא. אולי, לא יודע, אולי, אני מקווה שלא פגשתם. אני לא נראה שפגשתם. אבל יכול להיות, בטח יכול להיות. למה זה יכול להיות? מאיפה המהר"ל? המהר"ל הוא כזה פסימי, אין לו אמון בטוב. מי שנכנס לבית המדרש, הוא בא ללמוד תורה, הוא חפץ שכולם הצליחו בתורה, והוא שמח שכל החברים שלו גם מצליחים בתורה. נכון? ככה הייתי אומר. אבל אומר המהר"ל שכבר בזמן המשנה, כבר בזמן הגמרא, אתם מכירות את זה? תפילת רבי נחוניה בן הקנה. אתם מכירות את זה? יש תפילה, זה לא כתוב על הדלת פה? נכון, מי כתב את זה? רבי נחוניה בן הקנה, הוא כתב שתי תפילות. תפילה אחת זה התפילה לפני לימוד תורה ואחרי לימוד תורה, והתפילה השנייה זה אנא בכוח. אנא בכוח, נכון, שרים את זה, זה קבלת שבת, כל מיני זמנים אחרים, גם אומרים את זה, זה שתי תפילות שהוא תיקן, אנא בכוח זה על האומה, והאי רצון זה על התורה. שעולם התורה ייבנה בצורה הכי טובה, והוא שם על השולחן את הכל. כי באופן פשוט הייתי מנסח את התפילה הזאת האחרת. אי רצון לפניך שלא יהיה דבר תקלה על ידי, שאני אצליח בלימוד, כל החברים שלי ישמחו בזה, ויהיה טוב. במקום זה, כן, שלא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. זה תנאים. זה המוראים, זה קדושים מאוד מאוד, אי אפשר לתאר. והם, מה התפילה שלהם? אני מפחד להיכשל, ואם אני אכשל הם יצחקו עליי. הם ישמחו בכישלון שלי. בסדר, היום, אנחנו יש אחד שואל איזו שאלה בשיעור, אם אנחנו משחקים עליו. בסדר, מה לעשות? אנחנו לא מושלמים. אבל תנאים, המוראים, באמת זה האירוע. יכול להיות שזה קצת מתכתב עם, עם רבי עקיבא, שתלמידיו לא, לא חיבדו זה את זה. כן, יכול להיות. יכול להיות. מאמין, קנאה, שנאה ותחרות בתוך בית המדרש. איך זה יכול להיות? מי שנכנס לבית המדרש, אין יצר רע בבית המדרש, נכון? יש יצר רע בבית המדרש? איפה זה כתוב? וגבר המנובל זה, מי זה המנובל? יצר רע. מה עושים איתו? תברח. לא. משכה לבית המדרש. הוא לא רוצה לבוא. צריך למשור אותו לבית המדרש. אז זה עוזים בישיבות בצחוק, אם יש לך כיסא פנוי שאומרים לך אפשר לשבת פה. אתה אומר, לא, המנובל שלי יושב פה. זה, כי אתה, כל אחד נכנס עם המנובל שלו, צריך שתי כיסאות. כוונה יצר הרע לא נשאר בחוץ, נכנס בתוך המדרש, ויצר הרע בית המדרש הוא יותר גדול לפעמים מיצר הרע מחוץ לבית המדרש. כי בו עוסקים בדברים מאוד, מאוד גדולים. לקנא, להיות עם יצר הרע שקנאה ושנאה ותחרות במובן של למי יש את המותג הזה, למי יש את האוטו הזה, למי יש את הזה, זה לא. אבל השלמות האמיתית, ההשתלמות האמיתית שאנשים קונים במידות שלהם, בתורה שלהם, במוסר שלהם, בגודל הפנימי שלהם, זה יכול לעורר באמת קנאה.
כי... אומרים היקר הרב בתוך התורה זה לא
אומר שהלימוד
צריך לבוא
כבר לשם
שמיים?
למה זה פוגע בלשם שמיים?
כי אם כאילו אתה לומד כן, אתה מבין את המעלה של לימוד תורה, ומאז זה סתם, זה מוסר לך, להיות
עדיין במין
חכם,
זה,
אז מגיע
יצר הרע. יצר הרע תמיד שם. אבל התורה היא מחלשת יצר הרע. כן? יש תרופה אחת ליצר הרע. כן? בראתי יצר הרע, מי אומר את זה? מי אומר? הקדוש ברוך הוא, חבר'ה, בראתי יצר הרע. לנוקח אחריות על האירוע. אני בראתי את יצר הרע. אבל בראתי לו תבלין. תבלין זה תרופה. תורה. בראתי יצר רע, בראתי לא תבלין תורה, כן? בלי, אומר חיים הקדוש, בלי תורה, כמעט שאי אפשר להתגבר על יצר רע. כן? צריך להיות אדם לא רגיל להתגבר יצר רע. בסדר? אז הוא רוצה להגיד ככה, אתה רוצה ללמד תורה? קודם כל, יכול להיות שתטעה. יכול להיות שלא תבין את התורה כמו שצריך. זה החשש הראשון. חשש שני, גם אם התורה שאתה בא ללמד באיזשהו תחום בתורה, הכל ברור, הכל מדויק, אמת לאמיתה, זה הכל מצוין, אולי לא ירצו לשמוע ממך. למה? כי טבע בני האדם הוא כזה. ככה הוא אומר, הוא נקרא את זה בפנים. השני, זה אמצע הפסקה השנייה מצד שמאל, באמצע. שכן בדורות, סליחה, השני, אף אם הוא מכוון ההלכה, מכוון, תפר את הסוגיה, יש לו מה לומר, הכל מדויק, הכל אמת לאמיתה. מי יודע אם יהיו לו רצון עם רצי וזולתו? ואם לא יהיו לרצון, אם אנשים לא רוצים לשמוע את התורה שלו, עדיין לא הועיל דבר, אין שום תועלת, הוא לא יצליח ללמד. ואין ספק כי כל פעולה, כל מעשה, אשר רחוק, נדיר שיגיע הפועל לתכלית כוונתו, נדיר שהוא יצליח, אז אל תעשה את זה. אין ראוי שיפעל אותו הפעולה שלא יפעולתו, לריק ולא לבטלה. והדבר הזה אשר אמרנו, שאנשים לא ירצו לשמוע תורה מהרב, אף בדורות השלמים, תנאים, המוראים, היה צריך האדם זירוז יתרה שלא יהיה נכשל בזה. לכן, כתוב במסכת ברכות, בכניסתו לבית המדרש מתפלל, יהי רצון שלא יקשל בדבר הלכה, ולא אומר תארור תמה, וישמחו בי חבריי, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ושמח בהם עד כאן. הרי שאף בתלמיד חכם גדול, זה רבי נחוניה בן הקנה, מתקן את התפילה, אולי לא על עצמו, אבל הוא מבין שזה האירוע, וזה תקופה של תנאים, נוטה, לב האדם נוטה לשמוח כאשר ימצא בדברי זולתו חיסרון. אם החברותא שלו או מישהו מהשיעור, מהכיתה, מהמדרשה טועה, הוא שמח בזה. טוב, זה לא תמיד קורה ככה, אבל הטבע האנושי הוא כזה. למה? למה לשמוח שמישהו פה לא הצליח? מה זה מעניין אותך? תשתדל אתה להצליח יותר ויותר. מה אתה מסתכל ימין ושמאל? בדרך כלל, כשאדם הוא מתקדם כל הזמן, הוא לא שם לב, הוא מקדם את עצמו, הוא מתאמץ על עצמו לעשות העבודה הפנימית שלו, אם זה עבודה במוסר, במידות שלו, בלימוד התורה שלו, הוא במסלול שלו לא מסתכל לא ימינה ולא שמאלה, כן? אבל אם אדם הוא לא מתקדם, כמו שהוא מסוגל להתקדם, אבל הוא כן רוצה להרגיש שהוא מתקדם, אז איך הוא יכול להתקדם בלי להתאמץ להתקדם? הוא יכול להוסיף חוכמה, להוסיף התקדמות בכל תחום, בתורה, במידות, או הוא יכול לעמוד במקום ולקוות שמישהו לידו ייכשל, שמישהו לא יצליח, ואז הוא מרגיש יותר טוב ממנו. כלומר, האדם באמת יש לו שאיפה להשתלמות. אם הוא משתלם בעצמו, מצוין. אם הוא לא מוציא לפועל את ההשתלמות שהוא מסוגל לה, מאוד נוח לו ומאוד שמח לראות שאחרים נכשלים. כי אז הוא מרגיש שהוא יותר, שהוא יתקדם, שהוא יותר מהם. כן, שני אנשים יושבים בשיעור, אחד שואל שאלה, שבשאלה, הוא שאל את השאלה הזאת, זה משקף שהוא לא הבין את הסוגיה, לא הבין את הנושא בכלל. כן, אז כולם, הוא לא הבין. גם אנחנו לא הבנו, אבל הוא בייש את עצמו כל כך, ואני לא בייאשתי את עצמי, אז אני כבר מרגיש יותר ממנו. זה דמיונות. זה יושב על השאיפה להשתלמות, שאיפה אמיתית. אז אם אדם עסוק בהשתלמות העצמית שלו, בכל תחום, בתורה, במידות, במוסר, בבן אדם חברו וכו', מצוין, הוא במסלול שלו לא מסתכל לא ימינה ולא שמאל, כן? אבל אם הוא כל הזמן, אם הוא לא מתקדם, אז הוא כל הזמן מסתכל ימינה ושמאלה, מי יותר ממני, מי פחות ממני, מי מכבדים אותו יותר, מי תופסים ממנו יותר, איזה רושם אני עושה, זה הכל דמיונות, זה חיצוני. אמר רבי חנינא בן הקנה, זה טבע של בני אדם, גם אצל התנאים, כן? כי כל אדם בטבעו ששמח בשלמות, יש לכם את הצד השני גם? ששמח בשלמות אשר יש לו על זולתו. ולכך מתפלל, לכן רבי חנינא בן הקנה אומר, תעקרו את זה מהלב שלכם, תפסיקו להשוות, תפסיקו עם התחרות. אין מקום בבית מדרש לתחרות, זה לא מי יותר ממי. מתפלל שלא ילך אחר טבעו וישמח שחברו נכשל, בדבר הלכה והוא אינו נכשל. אני מדלג לפסקה הבאה. ואם הדבר הוא כך בשלמי המעלה, כמו רבי נחוניה בן הקנה והמוראים, מכל שכן בדור שלנו, בדור הבלתי שלם אשר כל דברי זולתו אינם לו לרצון, כי לא ילמוד זכות עלה אומר, והרי הקושי משתי פנים, כלומר, הקושי ללמד תורה, גם אולי לא תבין את הנושא שאתה מלמד, הבעיה השנייה זה, לא ירצו לקבל את הדברים שלך, לא ירצו לקבל את התורה שלך. והמהר"ל אומר, דווקא הנקודה השנייה, זה זה רוצה לדבר. זה רוצה לדבר. איך אדם יכול לדאוג לזה שהוא לא יטעה בשתי הדברים? אתה לא מבין לגמרי את התורה? אז תכין את זה, תעמול בזה יותר ויותר 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 עד שתבין את זה, לכאור. בעיה שנייה, יש קינה, לא רוצים לשמוע אותך? אז תעביר שיעורים על מידות ומוסר ורקב עצמות קינה וקינה זה לא טוב. זה הפתרונות הנקודתיים. אם אתה רוצה באמת גם לכוון לאמת של התורה, וגם שהתורה שאתה בא ומביא, הוא יתקבל בעם ישראל, הוא יתקבל אצל הדורות הבאים, אצל התלמידים, אצל מי ששומע אותך, יש פה פתרון הרבה הרבה יותר שורשי. היחס האמיתי לתורה, היחס האלוקי לתורה. אם, אני חוזר לתחילת ההקדמה, אם אנחנו עוסקים פה במקצוע, כן? אז אני צריך להתמחות במקצוע הזה, אני צריך להעביר אותו. אבל זה לא מקצוע, אנחנו באים להעביר את דבר השם. אם אתה מתייחס לתורה בתור דבר השם, מה זה דבר השם? זה לא שלי, זה לא חוכמה שלי, זה לא משהו שאני הגיתי, שאני פיצחתי, שאני זה, לא. זה אני, גם אני מקבל של התורה. כן? אם אני מבין שהקדוש ברוך הוא זה שנותן את התורה, כתוב אשר נתן לנו תורתו, ברוך אתה השם, נותן התורה. תחילת הברכה כתוב נתן, מתי זה נתן? לשון עבר, להר סיני. ונותן, מה זה נותן? מי נותן? מי נתן לנו תורה? השם נתן! מה זה נותן? נותן הכוונה זה הווה מתמשך. הוא נותן כל הזמן את התורה. כשמישהו מברך על התורה, מתייחס לתורה כתורת השם, ולא כמקצוע, אז הקדוש ברוך הוא, האר עינינו בתורתך, הוא מאיר עינינו. כתוב בגמרא, כל יחיד שיושב ולומד ושונה, הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו. הוא משנן בלימוד, הקדוש ברוך הוא מולו. אתה קורא משהו ברמח"ל, מסעד שערים, לא הבנת. אתה קורא אותו שוב, לא הבנת. אתה קורא אותו שוב, לא הבנת. תורק אותו שוב, הבנתי, מה קרה? מה עכשיו, למה עכשיו הבנת, אבל לא הבנת קודם? כי הקדוש ברוך הוא בא לקראתך. אתה עמל להבין את דבר השם, את האמת האלוקית, את הרצונות האלוקיים, וכולי, את כל התורה, הקדוש ברוך הוא מאיר עיניך. הער עינינו בתורתך, הכוונה בלי שהקדוש ברוך הוא השפיע לנו הבנה, העיניים שלנו, כן, היינו כסומים. וכשאדם ניגש לתורה כך, זה לא תורה שלי! זה לא חוכמה שלי, רעיונות שלי, הברקות שלי, הרצאה שלי. אני בא להגיד מה שהבנתי, מה שחז"ל אמרו, מה שמשה רבנו אמר, מה שהקדוש ברוך הוא אמר. כשאדם מבטל את עצמו למקור התורה, כן? תורה יבקשו מפיו. כולם רוצים לשמוע על התורה. אבל אם יש מישהו שהוא הנושא של התורה, אני, החוכמה שלי וזה, והוא עמל בזה המון, אז שהוא מבין שזה הכל הקדוש ברוך הוא משפיע לו, אנשים רוצים ללמוד ממנו. בדוק הוא מנוסה. רבנם ותלמידיהם ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם. ככה זה עובד. כל מי שיש בו יראת שמיים, חז"ל אומרים, דבריו נשמעים. מי שניגש לתורה זה דבר השם. גם אני לא מבין כל מה שכתוב בתורה, יגיד גדול החכמים בישראל, שלמה המלך. אמרתי איך כמה? רחוקה ממני. אומר שלמה המלך שהיה חכם מאוד, אמר רבותיי, תקשיבו. זה נכון, אני חכם מאוד, אבל דבר השם, התורה האלוקית, גם אני לא מבין הכל, גם אני תלמיד. גם אני תלמיד בשבילם, נקבל, כשהם נותן לנו. בלי שהוא מאיר את עינינו לא נקבל, שאתה מתייחס ככה לתורה. שתי הבעיות ייפטרו. הבעיה הראשונה, האם אני לא אצליח להבין את הדברים? השם יאיר עינינו. נבין הרבה יותר מרמת האינטליגנציה שלנו, הרבה יותר מהחוכמה הבסיסית שלנו. הקדוש ברוך הוא יאיר עינינו הרבה מעבר. למה? כי אנחנו מתאמצים להבין את דבר השם. עמלים להבין את דבר השם, אנחנו נבין יותר בזכות הרצון להבין את דבר השם. ממילא, גם אנשים יצאו לשמוע, אנשים יצאו לקבל תורה מאדם כזה, כי מי שהאדם הזה, כן, הוא לא הנושא. הוא מרגיש שהוא בעצם צינור שמעביר את התורה. אם דומה עליך הרב כמלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיו. טוב, שמעתם על זה בטח הרבה דרשות, לא? שום דבר. וואי, זה נקרא סוף שנה, לא שמעתם על זה, כמו שמלא דרשות על זה. אם דומה עליך הרב כמלאך השם צבקות, אם הרב הזה הוא נראה כמלאך השם צבקות, לא יודע מה זה, תורה יבקשו, תבקש ממנו תורה. סיפור שסיפר אחד התלמידים של הרב צבי יהודה, שבא עם הילד שלו, הרב צבי יהודה, ילד בן 4, והאבא, הרב, לא יודע, נראה לי זה הרב רמר, זה צהל, שגם הבנים שלו זה הרב רמר היום, אז אחד מהם כנראה בגיל 4 פגש את הרב צבי יהודה, ואבא שלו מדבר עם הרב צבי יהודה, והוא ככה מסתכל על הרב צבי יהודה ככה. כאילו, מנסה להגיע לגב של הרב צבי יהודה. אז הרב צבי יהודה, מה אתה מחפש? את הכנפיים, כן? אם דומה עליך הרב כמלאך השם צבקות, מה זה מלאך השם צבקות? לרב צבי יהודה לא היו כנפיים, ממש. אבל הוא, כנפי רוח, ודאי, כנפי רוח. מאיפה הביטוי הזה כנפי רוח? זה שיר, אבל זה לא המקור של הביטוי. זה יפה, נכון הביטוי הזה? מי המציא אותו? אין לכם שיעור בתהילים, אני מבין. כתוב בברכי נפשי. רואים, יש אנשים אומרים ברכי נפשי בראש חודש או בזה נכון. כתוב פעמיים בתהילים. פעם אחת ברכי נפשי, פעם שנייה בתהילים. לא זוכר. אז אם דומה לך הרב כמלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיו. הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל, זכיתי אצלו לא מעט שנים, הוא אמר, מה זה מלאך? מה זה מלאך של הקדוש ברוך הוא? הוא לא מנהל את האירוע. המלאך אין לו בחירה, הוא שליח. אם דומה עליך הרב כשליח של מסירת התורה, הוא שקיבל תורה מסיני, הוא מסרוע, שכנסת הגדולה, הלל, שמאי וכו', הכל מסירה. אז מה, אנחנו רק מקבלים, משתדלים לא לבלבל את מה שקיבלנו ולמסור. ככה מקבלים תורה. כלומר, הכל, ולכן מאוד מאוד חשוב, הולך להסביר אחרי זה, למה כמה הברכות על התורה, התפילה לפני הלימוד תורה, היא רצון, והיא רצון שגם אחרי לימוד התורה, שהרבה פעמים שוכחים אותו, כן? זה להבין מאיפה באנו, שהכל זה הכל מתנת שמיים. ככה ניגשים לתורה, זה לא מקצוע, הנושא זה לא להקיף אותו, לדעת אותו עד הסוף, הכוונה לאמול בדבר השם, מתוך הכרה שזה דבר השם. מתורה כזאת, היא עוברת מרב לתלמיד, מרב לתלמיד, מדור לדור, מדור לדור, ואז תורה יבקשו מפיו. ירצו לשמוע כל מילה, של אדם כזה, שהוא מלאך, שהוא שליח של מסירת התורה, כולם רוצים לשמוע. כולם רוצים לשמוע. ואם עוד לא רוצים לשמוע ממישהו, לא, לא יודע, מכיר, יש דבר כזה, הכוונה שהוא חושב שהוא הוא הסמכות, הוא הנושא. בסדר? טוב, נעמוד פה. יישר כוח.